מה זה? יוזמה זה לפעמים לעשות מה שאמרו לך בפירוש לא לעשות, כי אתה בשטח. את זה אנחנו איבדנו, ופה אני מנסה להבין איך אנחנו יכולים לתקן את זה, זה אולי דיון אחר, אבל את זה, זה הליבה של הדברים שאיבדנו. המפקד המנהל, זה שאלוף בטבלאות ואלוף במסמכים וזה, ניצח את המפקד החותר למדע. שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפרק ה-17 של הפודקאסט הפרופסור והווינר. איתי נמצא כאן תת-אלוף במילואים ארז וינר. ואנחנו בעקבות הסדרה שהייתה בערוץ 13, מה קרה לצה"ל וההתייחסויות אליה, דיברנו בינינו ובין עצמנו שאולי גם אנחנו נעשה מה קרה לצה"ל, אבל באמת. אני לא בטוח שנספיק לעשות הכל בפרק אחד של פודקאסט, יכול להיות שנצטרך מספר פרקים, כי חתיכת אירוע, מה קרה לצה"ל. אבל אנחנו, אני חושב שאני מבין לפחות, ארז, תגיד לי אתה אחר כך, שאנחנו מדברים על תהליך של עשרות שנים, 30-40 שנה. אני רק אומר אולי טיזר קטן. כשהיה כנס, למלחמת, 50 שנה למלחמת ששת הימים, ארגנתי אותו במסגרת המכון למחקר הביטחון לאומי. עוד שהיה אפשר שם לארגן, לדבר נורמלי. ועשינו אותו בירושלים, ואני זוכר שעמדתי ואמרתי, מה ההבדל? הרי למה, איך היה שם, איך הצליחו המפקדים שם לטרוף את הבעיה המבצעית הזאת? ומה שאמרתי, היה על רקע, בדיון בתי כללי, שאחרי אחד התרגילים, אביב כוכבי היה מפקד פיקוד צפון, ואמר שהוא לא מסוגל לבצע את המשימה שלו, כי אין לו מספיק סדק. כי הסדק שלו נלקח לעזה, ככה, בהי לשנה. ואז אמרתי לגדי, שהיה שם רמטכ"ל, אמרתי לו, תגיד, איך אפשר לקבל דבר כזה? אנחנו כולנו היינו מפקדים, וכולנו ידענו שתמיד חסר לך, הכל חסר לך, אין לך מספיק אמל"ח, אין לך מזה, אין לך, תמיד חסר לך. אבל, משימה זה משימה. אז אמרתי אז בכנס...
היום שנקום, הוא טוב להיות ארז.
נכון, נכון. אמרתי בכנס ההוא, שאני חושב שמה היה ההבדל בין המפקדים של מלחמת ששת הימים, למפקדים שלנו היום, זה שהשואה ישבה להם כאן, בגזע המוח. הם הבינו את גודל השעה, את גודל הצורך של מדינת ישראל לשמור על עצמה, לבנות אותה. וזה מה שישב להם, ולכן זה לא קשור לאמצעים ולא קשור שום דבר. המוח שלהם היה מתוכנת לטפל בבעיה הזאת. ופה אני רוצה להביא לך ארז את העניין הזה, כאילו שאני יכול להמשיך לדבר עכשיו לרצח, זה לא טוב. אז אני אביא לך את העניין וקדימה תתחיל את מה קרה לצה"ל באמת ארז.
תראה, כשדיברנו על תפיסת הביטחון, אז דיברנו עליו קצת מזווית אחרת. כי העניין הזה של מה קרה לצה"ל, הוא איך צה"ל עובר מצבא של הכרעה, מצבא של העברת הלחימה לשטח האויב, לצבא של הכלה, לצבא של שקט יענה בשקט, ואם תרצה, לצבא שיורה ליד מחבלי החיזבאללה בהר דוב, ולצבא שבו עושים דיון ארוך, גם עם הדרג המדיני, לא הדרג המדיני נקי כאן, על אוהל לבן קטן של חיזבאללה, שנמצא בשטח הריבוני של מדינת ישראל. אז העניין הזה הוא מתקשר. זאת אומרת, השינוי בתפיסה הוא בסוף מגיע מהשינוי באנשים, ואני יכול להתחבר למה שאתה אמרת על הסיפור של השואה שיושבת בראש מאחור. הייתה לי הערב את הזכות לשבת עם גיבור ישראל, עם אביגדור קהלני, באולפן, ודיברנו קצת על הצבא ועל הדור של היום ועל הדור של אז, ואני חושב שדור הלוחמים של היום, כמו דור הלוחמים של קהלני, אף פעם לא הייתה איתו בעיה. הוא סיפר אנקדוטה איך נוחת מסוק ליד הטנק שלו ב-67, בתקופת ההמתנה, לפני הכניסה לרפיח, וגם אז היה חשש והיה אימה והיה פחד, והנאום הפורסם של אשכול קצת מגמגם כי הכתב לא ברור וכל המדינה רועדת, ונוחת, ויוצא לו אשכול פתאום ככה מהטנק, ואומר לו, אינגלה, אומר, את זה הבנתי, למרות שזה לא היה בתימנית, אומר לו, אינגלה, כן, בגלל סליחה על הזה, אבל ככה אשכול דיבר, אומר לו, הביצים במקום, הבעיה היא לא בדרג הזה, הבעיה שהלכה ונוצרה, היא בדרג העיקוד הבכיר, ואחרי זה אולי גם נדבר שנייה על איך קורה השינוי, איפה עובר השלב הזה של מאיזה דרגה או מאיזה תפקיד, ככה עוקרים לך שהוא חלק מאותה רוח קרבית ולוחמנית. הסיפור, לעניות דעתי, מתחיל פחות או יותר באזור חיוג הסכמי אוסלו. למעשה בהסכמי אוסלו לוקח ראש הממשלה דאז רבין, שבכלל נכנס להסכמי אוסלו, כי הוא שומע מהרמטכ"ל של עודן שומרון, של האינטיפאדה אין פתרון צבאי. ומה שנקרא, זה בעיה שלכם, אתם צריכים לפתור את זה, המדינאים. והוא אומר, אם זה ככה, אז כנראה שצריך לחפש פתרונות אחרים, ואז מביא לו שמעון פרס מהדלת האחורית את ההסכם, ואז אומר הרמטכ"ל, הסכם מלא חורים כמו גבינה שוויצרית, והוא מבין שהוא צריך לרתום את הצבא, לרתום את מערכת הביטחון, ולוקח את אמנון ליפקין שחק, סגן הרמטכ"ל, עם צוות של קצינים בכירים, ואמנון שהולך להיפגש עם מה שנקרא המקבילים, אז נטבע אותו מונח מעוות ומקולקל, עם אותם מחבלים רוצחים של הפתח, הוא מעלה את אנשיו על חליפות אפורות, כדי לא להרתיע, כדי לא לגרום לאיזושהי תחושה לא נעימה בצד השני. והמעבר הזה לחליפות האפורות, מבחינתי מסמל תחילה של תהליך. מאותו רגע אתה רואה איך הצבא לאט לאט הולך ומתאהב בהסכמים, הולך ומתאהב בתהליכים, הולך ומתאהב בהשכנת שלום ולגיטימציה ותפיסה בינלאומית וזה תהליך אחד. על התהליך הזה מתלבשים תהליכים תורתיים של תפיסות מכון דדו או בשמו הקודם המלטם, שמביא לצבא כל מיני תפיסות ותהליכים פוסט-מודרניים שמבלבלים את המערכת, שמי שמאמץ אותם אז, בוגי, שהוא דלוף פיקוד מרכז, ומנסה להכניס את אותה תורה מבלבלת ולא ברורה לעולם של האימות המוגבל ביהודה ושומרון, וככה לאט לאט, שכבה על גבי שכבה, נוצר לו הבלבול. עכשיו, אם אנחנו מחפשים נסיבות מקילות, אז התחושה הזאת שהעם ישראל כבר לא מוכן לשלם מחירים, והחיילים הם הבנים שלנו, ואנחנו לא רוצים קורבנות, ולא רוצים נופלים. הרי ששת הימים, אותה מלחמה מפוארת שכולם מתהללים ומשבחים אותה, והרבה בצדק, בשישה ימים צהל איבד כ-800 לוחמים.
נכון, נכון.
בשישה ימים. זאת אומרת, אפילו קח את שנתיים של חרבות ברזל, חוץ מהשבעה באוקטובר, לא איבדנו כזה מספר של לוחמים בלחימה מטורפת בכל הגזרות גם יחד. אבל המלחמה נתפסה כניצחון מדהים ואדיר.
זה נכון, ארז. אני חושב שה... תראה, אנחנו מדברים על הסיבות. אוקיי, אז החליפות, אני מקבל את הסיפור של החליפות האפורות ושל זה, זה כאולי קו השבר. אבל אני מנסה לתאר את התופעה. בסדר, הסיבות. סיבות זה סיבות. אבל התופעה, מה שקרה לנו, בייחוד בדרג הבכיר, תראה, בסופו של דבר, כואב להגיד את זה, הצבא הפך בגדול למקום עבודה. זאת אומרת, תן לי לעשות את העבודה שלי, אני בא, עושה את העבודה, מעט לעט יש לי איזה אירוע, בוא לא נעשה גלים יותר מדי, כי אני רוצה לגמור את המשמרת שלי, וללכת הלאה למשמרת הבאה. הרי אנחנו נכנסים לתפקיד, ישר הם חושבים על התפקיד הבא. זה ככה זה עובד הצבא. נכנסת לתפקיד, אתה לא מצליח לעשות כלום, אתה עובד, חושב מה יהיה התפקיד הבא שלך. והתופעה הזאת היא תופעה שפשוט אכלה כל חלקה טובה בצבא. והפיקוד הבכיר, אתה יודע, אמרת על הסרת החלק בגוף, הרי זה נאמר שאתה יודע, כשאתה מקבל את דרגת אלוף, אתה, זה הולך עם ניתוח להוסרת עמוד השדרה. תראה, זה, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה, מסתכלים, וזה, זה, 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 זה עצוב לה, זה עצוב
טוב
מאוד.
שלא התחלתי על זה, טוב שלא התחלתי על זה מיטת אלוף, אני מבין שזה בשביל התחשבות.
תראה, אני רציתי לתת כבוד. לא, אני אומר לך, הדרגה באמת היא בעייתית, ככל שאתה, יש פה המון, המון דברים, אנחנו, אני לא רוצה שנתבדר, אבל רציתי לתת כבוד למפקדי השדה. בגלל זה לא אמרתי את התת אלוף, אבל יש תתי אלופים שגם אלופי משנה שחתכו להם את עמוד השדרה. הבעיה היא בתפקידי המטה, גדל ברמות מוטרפות. אתה יודע, בני עמידרור, האגדי, אני מאוד אהבתי אותו ועוד אוהב אותו. בני עמידרור אמר תמיד, קח מפקדה, תקטין אותה בחצי, היא תכפיל את התפוקה שלה. כל מפקדה. וזה המצב. אז תשמע, הסיפור המרכזי בעיניי, שאנחנו בתופעה שלנו, זה אחד, חוסר רצון להתעמת עם הבעיות, פעם אחת, לא מוכנים להתעמת עם הבעיות, תן לנו בעיה, אנחנו נעביר אותה הלאה. פעם שאתה מסלים בעיה, אתה מסבך, תמיד. ברגע שלא פתרת בעיה בארדו, והעברת את זה הלאה, הלאה, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, ובסוף לדרג המדיני, אתה תוקע את כל המערכת, תפתור את הבעיה לבד, מה אתה מסבך אותם? אתה רוצה לעזור להם, תפתור את הבעיה. ככה היה גם בקבר יוסף.
השיטה בעצמכם.
אתה לא פותר את הבעיה לבד, מעביר אותה הלאה, אז אתה מסבך את כולם עד שזה הגיע לראש הממשלה, יהוד ברק, שבסוף מתחת יוסף נפטר מבודה. תראה, חוסר הרצון להתעמת עם הבעיות, והאכלה, זה כאילו הסיבה ומסובב, זה הסיבה, אתה רוצה להכיל, אתה לא רוצה להתעמת בעיות, אז אם יש בעיה, בוא נכיל אותה. היא אם כל החטאים. ועכשיו, איך מצדיקים את זה? זה בדיוק מה שאתה אמרת, ארז. כשהצבא נכנס עם החלופות האלפוריות לדיונים, והוא עכשיו התאהב בפוזיציה, פתאום קיבל צעצוע חדש, מסתובב בעולמות המדיניים, לא צריך להתעסק עם הפעלת כוח. מי רוצה להתעסק עם הפעלת כוח? בוא נגלה, בוא נייצר מצב שאנחנו נלחמים בלי להילחם. לא צריך, למה צריך להילחם? מי צריך את זה? וזה בסופו של דבר התוצאה שאני חושב שהביא אותנו בתהליך הידרדרות מהיר, כאילו הגענו למצב קשה מאוד. רק מילה אחת לפני שאני אביא לך ארז היום, כשאמרת שמעת אותי, כששאלו אותי לגבי הסיפור בעזה, אז אומרים לי שאתה יודע, מי אחראי? אז ברור, דרג מדיני, כל היום דרג מדיני. אני אין בעיה עם הדרג מדיני שלא מצליח לכפות, אבל אי אפשר לכפות במדינת ישראל, זה פשוט בין דיסבא, צריך פשוט קשר גורדי, להוריד את הראשים לכולם. אבל כשיש לך רמטכ"ל, מטה כללי, לעומתי, כל דבר שאתה אומר לו, לא, 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 דובי לא, לא, איך אתה יכול להתמודד עם זה? תראה איך אתה מצל, זה בלתי נסבל. וזה הסיפור, אנחנו החמצנו בשנתיים הזדמנות שאלוהים הוריד לנו מהשמיים. לגיטימציה שהייתה לנו מספיקה לעשות המון, לטרוף את עזה, להטיל במשל צבאי, והיינו עכשיו במקום אחר בכלל, ועכשיו אנחנו מנסים לתקן את הבעיות האלה. אז מה קרה לצהל? צהל, בוא נגיד, לא נגיד את המילה צהל, מה קרה לפיקוד הבכיר בצהל? לא רוצה להילחם. זה הסיפור בסוף. ארז, אצלך.
כן, דיברנו על החליפות האפורות, דיברנו על המעבר לעולם הזה, הנוח הזה של אסטרטגיה ולגיטימציה ודיונים וכנסים וכדומה. אתה אמרת ובצדק את העניין של להעביר את הקוף למישהו אחר. אם פעם גדלנו על האתוס של אריק שרון שמחבא את מכשיר הקשר כדי שלא יעצרו אותו ולא יפריעו לו בפעולה, אז היום הפעולה האוטומטית הראשונה היה נערך אותו אוהל בלבנון ודברים רבים ואחרים, עומד חת יוסף ציינת.
להעביר הלאה, להעביר את זה הלאה.
כן, מה שנקרא, אני פונה למפקדי, שיפנה למפקדו, שיפנה למפקדו, אני בועט, מה שנקרא, מעביר את הקוף למישהו אחר. כשהדבר הזה מתקשר לסוגיה שעסקנו בה אך לא מכבר, של אומץ לב אזרחי. זאת אומרת, אתה מצפה ממפקד צבאי שיתמודד עם בעיה. אתה מצפה ממפקד צבאי שיתמודד עם הבעיות הלא נעימות והלא קלות, שאתה יעשה את הדברים הלא נחמדים, לא שיעשה נעים בגב. אתה לא רוצה מפקדים נחמדים. אז אתה יודע, יש תמיד את גורודיש או, או לא יודע מה, או קהלני. אני לא מחפש את הקיצוניות, ואני לא אומר שכולם צריכים ללכת ולהיות הקצה של הקצה. אבל כן, אני מחפש מפקד שמסתכל לפקודיו בעיניים, ומדבר על ה, מה שנקרא אל המוות, השארנו מבט, מדבר על הדברים ושולח את אנשיו לבצע את המשימות, ומוכן לקחת את האחריות במקרה של כישלון. ומצד שני, אני רוצה מערכת שתדע לגבות מפקדים שנכשלו, כשאיזו ועשו, ולא כמו שאתה מכיר היטב מתפקידך במלחמת לבנון השנייה, את המחת ההוא שפחד ואמר שהיחידה שלו לא מוכנה, וההוא שהלך במקומו ולא הצליח, אז אותו הדיחו ואותו קידמו. במקום
לא,
שזה יפו.
לא, עוד איך קידמו.
כן, עוד איך קידמו. כל כך גבוה עד שהתבלבל לו בכלל הראש. הסוגיה הזאת של מצד אחד אומץ לב מוסרי, או אתה יודע מה, נשתמש במונח שטבע מישהו אחר, משה דיין. לטפח ולקדם את אותם סוסים דוארים שאתה צריך לבלום אותם, כמו שאמר משה דיין על אסף שמחוני, ולא את הפרדות העצלות. ולצערנו, ככל שהצבא התרחק מאירועי המלחמה, וככל שהצבא שקע יותר בשגרת הביטחון השוטף והפעילות השגרתית ואימונים ותרגילים וביקורות, אזי הסיכוי של הקצינים הפחות נועזים, של הקצינים הפחות בועטים, כמו שקרא להם החבר שלך בספרו הבנדיטים, של הבנדיטים, הסיכוי של הקצינים האלה שהולכים בתלם להתקדם גבוה מאותם בנדיטים, אותם אלה שמעיזים, שתמיד בודקים את גבול הגזרה, והם אלה שבמלחמה אתה מצפה שיובילו אותך למקומות המסוכנים. עכשיו יש פה ניוג הדין, כי הניוג הדין הזה אומר, אני רוצה בנדיטים, אני לא רוצה מה שנקרא פורי חוק, ואני לא רוצה בעיות של ערכים וכדומה.
תשמע, אני, סיפור הבנדיטים, גם הוא צריך להיזהר איתו. אני צריך אותם בנדיטים מול הערבים. כן? אבל אני לא צריך אותם עבריינים מול היהודים. זה אני לא מוכן לקבל. כשאנחנו אומרים, אתה יודע, מנסים להכשיר כל מיני דברים, ואומרים, שמע, מה אתה... אני לא מקבל את זה. אם אתה פעלת לא נכון, אני אתן לך דוגמה, הרי כתבתי מאמר בזמנו על הדברים שאמר גולדפוס. לא על עצם הדברים, לא עניין אותי עצם הדברים, אבל אמר. וניצל את הזה, עשה משהו שאתה יודע, שבעיניי ניצל איזה אירוע תקשורתי כדי להעביר איזה מסר לא קשור לצבא. אמרתי, מה זאת אומרת? כאילו, מה? איך הוא הסתכל על המפקדים שלו? הסיפור של הבנדיטים, של מי שאמרנו, זה תאונת דרכים, זה לא הבעיה עצמה, זה איך אתה תסתכל על הפקודים שלך, כשאתה נגיד שיקרת, או נגיד, איך תנהל את זה? אז תבין, בסופו של דבר המתח הזה, בין שיהיה לך בנדיט, שאתה רוצה אותו רץ לאכול את האויב, ובין שיש לו בעיה מול הפקודים שלו, איך בפוזיציה שלו, איך הוא יעשה? אני תמיד אקח את זה, אני תמיד אקח את זה, מול העניין הפיקודי הוא עניין בעיניי, מדרגה ראשונה, לכן, צריך בנדיטים, צריך אנשים, ובמילה בנדיטים, מה שאמרת עם אריק שרון, סוגר את הקשר, זה בנדיט. אל תבלבל לי את המוח, תן לי לעשות את המשימה שלי, שחרר אותי, אני לא רוצה לשמוע אותך. נתת המשימה, תודה רבה, להתראות. זה, אנחנו איבדנו את זה, איבדנו. אתה יודע, אתה סיפרת וגם כתבת, אני חושב, או שזה נכתב לאיזה מאמר שאנחנו כתבנו, על מחת, שעכשיו, במלחמה הזאת, שבקרב ברפיח, ברוב קווי התאום שהרמטכ"ל הרצי הלוי שם שם, כאילו זה מבצע מיוחד, עכשיו כל אחד הולך שתי דקות ועושה לו פשט, בקרב אוגדתי, כן? הוא רק נתקל, התקילו אותו מכמה מאות מטרים, מעבר לקו תאום שלו, והוא מבקש אישור. אני אומר, מה אתה מבקש אישור, תגיד לי? מה אתה מבקש אישור? זה מה שנפלנו. ואולי דיבר איתך, ואמרת לו תפעל, ואני זוכר את הדברים. אבל מה אתה מבקש בכלל אישור? יש לך בעיה, פתור אותה. זה שאתה... הפכנו לפקידים, אתה יודע, זה כמו... זה בעיה. ואתה יודע, אני מסתכל, שלא יבלבלו לי את המוח, אתה יודע, אומרים, פקדי השדה, בסדר גמור, פקדי השדה וזה, אבל אני צריך אותם. אתה יודע, דיברתי איתך על זה, אני אומר, אמרו, מה אתה? מפקד אוגדה, מה אתה שואל בכלל? מה אתה, יש לך משימה, מה אתה שואל? זה, היינו יחד בפיקוד. זה מטמטם אותי, אתה יודע, מה אתה שואל? מה אתה מבקש אישור? לך רוץ, תעשה את זה, ומקסימום יפטרו אותך. מה הקטע שלך? תקשיב, זו הבעיה. עכשיו, זה חלחל, אני חייב להגיד לך, זה חלחל גם ברמת המפקדים, אפילו למחתים ומפקדי אוגדות. וגם למגדים, שלא מוכנים לעשות, אתה יודע, אני לא עושים. אני אומר לך, באמת, זה, אני שומע על מפקד פלוגה בצפון, שהוא רואה חיזבאללה, ואומר לי לו, אל תירה. אני אומר, מה זה אומרים לך, אל תירה? תירה, למה אתה, מה זה אומרים לך, אל תירה? אז אמרו לך, אל תירה, תירה. מה זה? יוזמה זה לפעמים לעשות מה שאמרו לך בפירוש לא לעשות, כי אתה בשטח. את זה אנחנו איבדנו, ופה אני מנסה להבין איך אנחנו יכולים לתקן את זה, זה אולי דיון אחר, אבל את זה, זה הליבה של הדברים שאיבדנו. המפקד המנהל, זה שאלוף בטבלאות ואלוף במסמכים וזה, ניצח את המפקד החותר למגע. שמה אנחנו בפלונטר הזה, ואם יש לנו הישג בעזה, הוא לא בגלל, בגלל האנשים שיזמו והדיניינים שנסעו ועשו את הדברים, הם הביאו את ההישג הזה. החיילים האלה הביאו את ההישג הזה. ושלא יספרו לי שזה זה, זה תוכנית מאסטר גדולה שנעשתה על ידי הפיקוד הבכיר. בבקשה, ארז.
בסוף שיטת הקטוש וחבוש נבנתה מלמטה. ממפקדים בעלי עוזמה ומפעילי כלים הנדסיים בעלי שיר רוח. ואנשים שהסכימו לעשות ומה שנקרא לקחת על גבם את העניין, ואחרי זה לפעמים כשזה מצליח אז המערכת הולכת ומאמצת, וכשזה לא מצליח אז מי שמקבל את הצלה זה אותו אחד, כן. אבל תראה, הצלש או תרש בהיבט הזה, זה חובה מוסרית של כל מפקד שבאמת רואה את עצמו כמפקד ולא כסידור עבודה. האם השירות הצבאי הוא שליחות או קריירה? זה אולי בהקשר לדברים שאמרת קודם לכן, ואני חושב שפה ההתנגשות היא בין הפיקוד והשליטה. הסי בריבוע, ה-command and control, מה לפני מה? אתה רוצה מפקדים שיודעים גם לשלוט ויודעים גם להיות נשלטים. אתה לא רוצה, כמו שאמרת, את הבנדיטים המופקרים. אבל אתה רוצה שהם יהיו קודם כל מפקדים. אתה רוצה שזה המפקד, אותה פקודת משימה מפורסמת ממלחמת השחרור למיטב זיכרוני, השיטה בעצמכם. אומרת, זאת המשימה, זה מה שאתה צריך לעשות, מה שנקרא, לך תעשה. כמה שפחות תבלבל לי את המוח איפה שאפשר. יש אילוצים, יש אילוצי ביצוע, אנחנו לא מנותקים, אתה פועל, בטח שאתה פועל במקום כמו עזה, אתה לא יכול להגיד, שום דבר לא מעניין אותי. אבל, כמו שאמרת, כשיורים עליך, אז אין הוראות שגוברות על הצורך שלך בלנטרל את גורם האיום עליך ועל חייליך. לפני הרבה שנים, כשעוד הייתי עם מגד צעיר, וירו עליי באזור צומת היוש מהבית של ג'יבריל רג'וב, ויריתי חזרה, ונהיה אירוע גדול, וכל העולם
ואחותו. איך אתה יורה על ג'יבריל רג'וב?
כן, כבר אז התחלתי להיות בעייתי, והגעתי למפקד האוגדה, אחד בני גנץ. הוא אומר לי, למה ירית על הבית?
ארז, טוב שלא זרקת עליו מסמכים.
ניסו להגיד, כן, אז עוד לא היו מצגות, זה יתרון. אז ניסו להגיד, ניסו לעזור לי, כאילו, אולי לא ידעת זה הבית שלו. אמרתי, ידעתי. אמרו לי, אז למה ירית? אמרתי, כי ירו משם על החיילים שלי. עכשיו, אתה יודע, הסתכלתי למפקד האוגדה, מה שנקרא, בלבן של העיניים, ואמרתי לו, ירו על החיילים שלי. כשיורים על החיילים שלי, אני יורה חזרה. לשמחתי, הוא לא, מה שנקרא, מצא לנכון להגיד משהו אחר סביב הטיעון המאוד מאוד הגיוני הזה. הוא רק אמר לי, טוב, אז לך תסביר את זה לתקשורת ונסה. אבל זה סיפור לפרק אחר, אולי בספר הבא. אבל נחזור אחרי האנקדוטה. בסוף, יש פה הנהגה בחירה, שפוזלת לאזורים שלא עולה. יש פה רצון להימנע מהגועל נפש הזה של הלחימה והדברים הקטנים והמלוכלכים בשטח, ולהתעסק בעולמות היותר נוחים והיותר נקיים. יש פה הסתכלות על התפקיד כמקפצה לתפקיד הבא, ולא כמה שנקרא שליחות ודרך חיים. יש פה חוסר באומץ לב אזרחי, ויש פה תיעדוף או עדפה של בוא נבעט את הבעיה כלפי מעלה, מאשר בוא נפתור את הבעיה שחונה אצלך בחצר. שכל אלה מתחברים ביחד, אתה מקבל מערכת שלא מנצלת הזדמנויות, אתה מקבל מערכת שפועלת בצורה איטית, בצורה זהירה מדי, אתה מקבל בסוף מערכת שכמו שאמרת בדוגמה שציינת קודם לכן, שמקבלת אחרי אירוע טראומטי וזוועתי ונוראי את הזדמנות חייה, ומחמיצה במשך זמן מאוד מאוד ארוך את היכולת ליישם את המטרות שהיא קיבלה.
מחמיצה, תקשיב, מלא, אני, אתה יודע, זה כמו מחמיצה פעמיים, ארז, פעמיים, זאת אומרת, אוקיי, היה רמטכ"ל אחד, הבנו, לא מבין צבא בכלל, חושב שכל העולם זה מבצעים מיוחדים, לא יודע מה, לא הבין כלום, לא ממשל צבא, הבנו, בסדר, הוא חלף, כדי לטפל בבעיות האלה בדיוק, חזר לסורו. זה דבר, אתה יודע, אתה מנסה להבין איך זה קורה. עכשיו, אני אומר לך, הסיפור בעיניי המרכזי הוא כזה. ואתה אמרת, קודם כל, החליפות האפורות זה באמת צומת מאוד מאוד ברורה. צבא, הפיקוד הבכיר, לא רוצה להתעסק בצבא. הוא רוצה להתעסק בדברים אחרים. שיותר קלים לו, יותר נעימים לו, ומדבר על דברים שקשורים לדרג המדיני, ולחקלאות, ולחברה, וטיפול באקלים. לא במלחמה. עכשיו תסביר לי, זאת התופעה. למה זה קרה? אנחנו חושבים שיש לנו איזה הסבר למה זה קרה. איך לתקן את זה? זה חתיכת אירוע. לא פשוט תקן את הדבר הזה. אבל התופעה היא, ועודנו מדברים, היא גם קיימת, של, בסופו של דבר אתה אומר זה פיקוד, אבל זה צבא, שלא רוצה להילחם. הדרג התחתון עושה את העבודה, אבל הוא לא רוצה. תן לו לעסוק את דברים אחרים כל הזמן. אומרים שנתיים נלחם. בסדר, שנתיים נלחם, אבל איך נלחם? כל הדברים שבמקצוע הבסיסי היה צריך לעשות, לא נעשו. וזה, אתה אומר, איך, זה גם תוצאה של הכשרות לקויות. שרמטכ"ל מגיע להיות רמטכ"ל, וכשהוא לא מבין את המקצוע, איך, אין לנו שום מערכת בקרה שמטפלת בזה. שלא מבין. אגב, זה קרה גם במלחמות קודמות, כאילו, מלחמת לבנון השנייה, הגיע מפקד אוגדה שלא הבין מה זה, לא הבין את המקצוע הצבאי, לא הבין מה זה. היה גיבור בשייטת וזה, אבל מה קשור? לא הבין את המקצוע הצבאי, ואנחנו מקבלים מפקדים שלא מבינים את המקצוע הצבאי. אתה יודע מה? אני חייב לומר לך בפודקאסט הזה, כדי לתת מחמאות לירון פינקלמן. קרה מה שקרה, אין בעיה. אבל מרגע שנכנס לתוך האירוע הזה, הוא פעל בדיוק במודל שהיית רוצה מפקד לפעול. אז אתה מנסה להבין שאנחנו נמצאים באירוע קשה מאוד מבחינת הצבא, כאילו מה קרה לצהל. צהל, מפקדי הצבא הבכירים, וככל שאתה עולה בדרג הבכיר, אתה אומר, רגע, למה אני צריך להסתבך? איבדו את הרצון לפעול, כי יש לזה מחירים. לפעול בדרך הצבאית, יש לזה מחירים קשים. כנראה שזה הבעיה, שלא רוצים לשלם את המחירים האלה. זה פשוט, לא יודע, אני לא רואה תופעה אחרת שיש לנו שם שהיא כזו.
תראה, לפני שדבר ככה, ונגיע גם לכיוונים למענה, כדי לא להישאר באווירת לחדכה, נוסיף ונגיד שבאמת העניין הזה של ההכשרה הצבאית, לא רק ההכשרה הצבאית המקצועית, שהיא גם מאוד מאוד חשובה, אבל גם ההכשרה הצבאית הערכית, זאת אומרת, מה אתה מלמד את הקצונה שלך? מי מעביר את הסדרות ואת השיעורים ואת ההרצאות בבד אחד ובקורסים השונים? האם הקצינים שלך לומדים וקסנר, או האם הקצינים שלך לומדים את רשימת ערכי צהל וזהות יהודית ומה שתקרא דם, מניין באת ולאן אתה הולך ובעצם על מה אנחנו נלחמים. וזה עוד דבר שהלך ועבד לנו באותם שנים. הקצונה האמירה הייתה שכדי להשאיר את הקצינים בצבא, צריך לתת להם ללמוד מה שהם רוצים, ואז הקצינים שלנו הלכו ולמדו עריכת דין וכלכלה ומנהל עסקים וביזנס סקול
זה בגלל שקצונה שלנו בצהל לא מעריכה, היא לא מעריכה את המקצוע הצבאי. היא חושבת שכל הדברים אחרים טובים, הצבא זה לא מקצוע שצריך ללמוד אותו ולהשקיע בו.
ושהצבא עצמו לא מקדיש את המשאבים הנדרשים ואת האנשים המתאימים לתורה ולהדרכה, ובזה אנחנו עוסקים עכשיו במה שנקרא במקום אחר, בעולמות ההכשרה של צה"ל, ואיך פעם נראתה לא מחלקת ההדרכה, אגף ההדרכה, פיקוד ההדרכה, זאת אומרת, מי המפקדים, אקס אלופי פיקוד, טרום רמטכ"לים וכדומה, שעסקו פעם בעולם הזה, וכתבו את התורה וקידמו אותה, לבין מי שמתעסק בדברים הללו היום, שמפקד יכול לרוץ מחייל לסגן רמטכ"ל, אם תרצה כדוגמה את סגן הרמטכ"ל הקודם, בלי שהוא עשה תפקיד מטה אחד בדרך, ובוודאי ובוודאי בקושי תפקיד הדרכה אחד, וזה בסדר גמור, וזה משהו שאתה לא תמצא באף צבא מקצועי אחר, להפך, בצבאות המקצועיים המערביים, אתה ראית דוגמאות שבאמצע מלחמות, לקחו את האנשים מהשטח ומהשדה, ושלחו אותם אחורה ללמד, ולקחו את המפקדים הכי טובים אחורה ללמד, כי הבינו את החשיבות של התורה הצבאית, ואתה רואה מה עושים גנרלים וגנרלים לשעבר, הם לא יושבים באולפנים, כן, לא נעים להגיד, גם אנחנו עושים את זה, בוא נגיד מחוסר ברירה, אבל הם לא יושבים באולפנים, הם הולכים לאקדמיה, הם מלמדים, הם כותבים תורה, הם עוסקים בעולמות הללו.
יש מפקדים לשעבר שאני, טוב שלא ילמדו את המפקדים שלנו צבא.
אתה אומר, לא ברור איפה הם יזיקו יותר, הם באולפן.
שאלו באולפן זה עדיף יותר עדיף משהו.
גם זה נכון, אבל העניין הזה של התורה הצבאית, העניין הזה של מה מלמדים את הקצינים, מה סולם הערכים, מה המדד, מה אתה בעצם שם מול עיני אותו קצין, האם בבד אחד עושים הרצאות על אקלים ועל מגדר, או עושים הרצאות על זהות יהודית ועל מורשות קרב ועל ניצחונות, האם הקצין ילמד את ההיסטוריה של עם ישראל בארצו, איפה נלחמו, איך נלחמו, ואת קרב המערב מקרב העי של יהושע בן נון, או שהוא יעסוק בהרצאה על כיצד דואגים שלא תהיה התחממות גלובלית. הדברים הללו הם בסוף חלק בחלק. הצבא הוא מקצוע, המקצוע הצבאי הוא מקצוע, יש לו מקום, יש לו חשיבות, צריך להדיר אותו. מי שלומד את המקצוע הצבאי, זאת אומרת, אתה לא צריך לקבל נקודות זכות על לימוד משפטים, אתה צריך לקבל נקודות זכות על לימוד מקצוע צבאי, שם צריכה להיות הערכה או התגמול או ההכוונה של והסללה של המערכת, וכשזה יהיה ככה אתה תראה קצינים יותר מקצועיים ואתה תראה קצינים יותר רציניים. זה מצטרף למה שאמרת על משך התפקיד ועוד הרבה מאוד
תחומים. אני חושב ש איך ניתן לטפל בעניין הזה, אני חושב שבוא נעשה על זה עוד פודקאסט, כי זה חתיכת אירוע, ויש לנו מחשבות לשנינו. איפה נמצאים? זה גם בצד המקצועי וזה גם בצד הערכי. מה שאמרנו, אנחנו דיברנו בעיקר על הצד הערכי, אתה התחלת פה לדבר גם על הצד המקצועי. זה שני המרכיבים האלה, איך אנחנו ממנים קצינים, איך אנחנו מקדמים אותם, ואני חושב ש אני חושב ששווה לנו להשקיע בזה עוד פודקאסט אחד, אז יהיה לנו מה קרה לצהל 2. וכרגע אני חושב שבגלל שאני רואה כמה זמן עבר כבר, אולי כדאי שנסכם את העניין ונותיר לצופים שלנו עוד קצת תיאבון להקשיב לנו, במידה והם לא ישתעממו עד עכשיו. אתה רוצה לומר איזה מילת סיכום, ארז?
אז א', אנחנו בין פרק טוב לפרק חי, שזה 17 ו-18, למי שלא דובר את השפה. זו הזדמנות אולי באמת לחבר יחדיו, כמו שאמרת, את הבעיה ואת המענה, אבל כדי לא לסיים פרק באווירת דכדוך, אז נגיד שכמו במלחמות עבר, גם במלחמה הזאת פגשנו דור של אריות פגשנו דור של בהחלט סוסים דוארים, ועכשיו החוכמה היא, ונדבר עליה כמו שאמרת והמלצת בפרק הבא, על איך דואגים, איך דואגים שהסוסים יוכלו לדהור, מבלי שמי שמחזיק את המושכות יבלום אותם כל הזמן, אלא יפעל נכון לנהג אותם בדרך הנדרשת.
ארז, אני קודם כל מקבל את מה שאתה אומר, אז זה לא דכדוך, אתה יודע שאומרים שכל בעיה, 90% מהפתרון שלה זה לזהות הבעיה קודם כל, כן. אני חושב שאנחנו, אני אופטימי מאוד, בגלל שאני חושב שהזיהוי הזה הוא זיהוי חשוב, ולכן הוא יוביל אותנו, לא אותנו, את כל המדינה, את הצבא, למקומות טובים, כשנלמד את הלקחים. לגבי מה שאמרת בסוף, אני חושב שצריך באמת לומר את מה שאני משתדל לומר כל פעם בכל ההזדמנות שיש לי. הלוחמים שלנו, הגיבורים האלה, עליהם, על הגב שלהם, על החיילים, על הרובעים, על מי שבדיניים, אלה הביאו את ההישג. אלה. המפקדים הפיקוד הזוטר, אלה שהביאו את ההישג. ומה שיש לנו בעזה עכשיו, למרות שפספסנו הרבה, אבל השגנו גם הרבה, זה בזכותם. ולכן אנחנו צריכים לשאת אותם על כפיים, את הסדירים שפעלו ימים כלילות, ואת המילואימניקים שהשאירו את החיים שלהם בצד בשביל להגיע. לא תמה המלאכה בעזה ולא נתבלבל. הפרונקל של עזה עוד לא מבעבע. אני מקווה שיהיו ימים טובים עכשיו עם החזרה של החטופים. יהיו ימים כואבים עם השחרור של המנובלים. אבל מיד אחרי זה אנחנו נצטרך להתעשת ולסיים את המלאכה בעזה. אין דרך אחרת לעניין הזה. אז פה אני חושב שאפשר לסכם ולהגיד תודה רבה גם לך ארז וגם לצופים שלנו. ונתראה בפודקאסט ה-18 על מה שנקרא מה קרה לצה"ל 2.